אומר, זה חילוף השמות, ככה זה נראה. האחד עולם הזה התחתון, השני עולם השמיים, השלישי עולם העליון. ותרגום אונקלוס, קדיש בשמי מרומה, קדיש לעולם ולעולמי עולמיה. קדיש בשמי מרומה זה השמיים, אני מבין, קדיש לעלם ולעלמי עלמיה זה העולם העליון. ומה שתרגם...
עלם, העולם.
לעלם זה עולם הזה, זה תחתון.
מה?
לעלם זה עולם...
לא, אז אני אומר שרואים שהוא מפרש אחרת. אפשר היה לפרש לעולם ולעולמי עולמיה, לעולם ולעולמי עולמיה. אבל הוא מפרש אחרת. הוא אומר, ותרגום אונקלוס, קדיש בשמי מרומה, קדיש לעלם ולעלמי עלמיה.
זה שניים.
רגע, הנה, הוא אומר, ומה שתרגם קדיש הראשון בשמי מרומה, דבר זה מפני כי יש לתת קדושה הראשונה אל עולם אשר הוא נראה לנו, כי השמיים נראים לנו. זאת הוא לא מדבר על העולם שלנו, אלא העולם הנראה לנו, כביכול עולם השמיים, הוא נראה לנו, כי השמיים נראים לנו, אבל עולם העליון אינו נראה לנו. ובקדושה הראשונה, תקנו, בקדושה הראשונה הכוונה ביוצר, כתוב והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, וזה מפני כי כתוב ביחזקאל וירא החיות והנה יצא לחיות במראה המרכבה, כן, במראה שהוא ראה, מה שנקרא מעשה מרכבה, וזה מפני כי כתיב וירא החיות והנה יצא לחיות אופן אחד בארץ וגומר. הרי זכר כתוב ארץ אצל החיות ואצל האופנים, ואף כי בוודאי פרשו המפרשים בארץ כמו שמבואר בפירוש שלהם. מכל מקום, אצל האופנים וחיות הקודש כתיב וראיתי אצל החיות והנה אופן אחד בארץ. ואנשי כנסת הגדולה שירדו לחדרי המרכבה, הם הבינו את הדבר כמו שראוי להבין.
איזה ביטוי הרב.
מה?
הוא מסתכל על
אנשי כנסת
הגדולה ירדו לחדרי המרכבה.
ירדו לחדרי המרכבה,
המרכבה זה הדבר העליון, והם כאילו הם ירדו
הכוונה, ירד להבין, ירד להבין, ירדו לחדרי המרכבה, הכוונה הבינו, ירדו להבנה,
כן, אבל הבינו, אבל הכוונה כאילו היחס שלו לאנשי כנסת הגדולה הוא פשוט
שירדו לחדרי המרכבה, הם הבינו הדבר כמו שראוי להבין, והם תקנו ברכה זאת. ומפני שקדושה הזאת היא כנגד שהוא יתברך קדיש בארץ, זאת אומרת קדושת יוצר היא כנגד הקדושה הארצית, זה הקדושה הראשונה. מפני שקדושה הזאת היא כנגד שהוא יתברך קדיש בארץ, ולפיכך בקדושה הזאת זכרו והאופנים וחיות הקודש, כי נראה מן הכתוב כמו שהוא אמר, כי כוחה מתפשט בארץ. כתוב בארץ, כן? וירא החיות, והנה אצל החיות אופן אחד בארץ. אז הוא אומר, כי נראה מן הכתוב, כי כוחה מתפשט בארץ. ולכך, בקדושה ראשונה, אין צריך לומר כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ואת הוא מסביר, הרי הוא עמד על כך, שבקדושת יוצר אנחנו לא אומרים לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. מדוע? כי המדובר פה על קדושה שמתפשטת בארץ, כוחה מתפשט בארץ, ולכך בקדושה הראשונה אין צריך לומר כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כי קדושה זאת נגד קדיש בארה. ואין לומר נקדש אותך, הוא שואל שאלה, למה לא נאמר נקדש אותך כשם שמקדישים אותך בארץ? אז הוא אומר, אדרבה, בארץ עיקר עם ישראל, לכן אין לתלות הקדושה בהם. מה הכוונה אין לתלות הקדושה בהם? אנחנו אומרים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. אז הפשט הוא, אנחנו אומרים אנחנו נקדש כמו שמקדישים אותו במקום אחר, אבל כאן אנחנו המקדישים, בארץ אנחנו המקדישים. אז לא שייך להגיד שאנחנו נקדש אותך כשם שמקדישים אותך בארץ, אנחנו המקדישים בארץ, כך לכאורה הוא רוצה לומר. כן? קדושה שנייה, בבקשה?
אצלנו הנוסח הוא אחרת קצת.
מה?
אבל זה אותו זה.
נקדישך ונריצך?
לא.
מה?
והשבת ומוסף.
בסדר.
זה אותו משמעות.
כן, כן, כן.
תנו לך, זאת אומרת, מלאכים המון למעלה.
כן, כן.
זה הכוונה, יקדשו שמך
אבל עוד מעט יסביר. עוד פעם, יש לנו קדושה ראשונה בארץ, קדושה שנייה בשמי מרום, קדושה שלישית בעולם היותר עליון, כן, בעולם שמעל.
וכל אחד מהקדושות האלו מכוונת כנגד אחד מהקדושות שביום, של היציאה ושל מנחה.
אנחנו אומרים בשבת יש קדושת יוצר בתפילת שחרית ומוסף. יש קדושת יוצר, יש קדושת שחרית ויש קדושת מוסף. זה שלוש קדושות. אז הוא מסביר.
הוא דיבר על מנחה, לא?
לא, הוא דיבר על מנחה. ביום חול רגיל יש גם כן שלוש קדושות. יש קדושת יוצר, הקדושה בשחרית, והקדושה דסידרה, שזה קדושה טובה לציון. חוץ מזה יש גם קדושה במנחה. אבל יש שלוש קדושות לשחרית. אז הוא מסביר. בקדושה ראשונה אין צריך לומר כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כי קדושה זאת נגד קדיש בערה. ואין לומר נקדש אותך כשם שמקדישים אותך בארץ. אדרבה, בארץ עיקר עם ישראל, לכן אין לתלות הקדושה בהם. הקדושה היא לא, אנחנו לא מקדישים כשם, אלא אנחנו המקדישים. קדושה שנייה, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ולכך אנו אומרים נקדש את שמך כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. קדושה שלישית היא במוסף, אומרים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש. זאת אומרת, יש קדושה בשמי מרום ויש כסוד שיח שרפי קודש. יש שרפים. שרפים שייכים לעולם, מה שנקרא לעולם הבריאה. כן? שרפים שייכים לעולם הבריאה. אז הוא אומר, קדושה שלישית היא במוסף.
אז זה במוסף?
כן, כן, כן. נעריצך ונקדישך.
כן, זהו, אצלנו זה קצת...
אומרים את זה גם בשחרית, נכון? נעריצך ונקדישך.
כן, אצלנו זה שחרית. נקדישך ונעריצך, כי לא מסייך צוד שרפי קודש. זה שחרית.
זה בשחרית.
ובמוסף אומרים כתר
כתר יתנו לך. כן, כן, אני יודע. אז רגע, עוד פעם, ולכך אנחנו אומרים נקדש שמך כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. קדושה שלישית היא במוסף, אומרים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים את שמך בקודש, כי קדושה הזאת הוא כנגד עולם העליון, ולפיכך אמר נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש הם המלאכים, ודבר זה מבואר. זאת אומרת, הוא עושה הבחנה בין שמי מרום ובין העולם שמעל, שכביכול עולם השרפים, שהוא עולם השרפים ועולם המלאכים, ודבר זה מבואר. ומה שנושא האדם עצמו למעלה, נוהגים להתרומם כשאומרים קדוש קדוש קדוש, אז למה? זה כנגד שלושת העולמות, כן? הוא מתרומם מעל העולם שלנו כביכול, כן? זה מה שהוא אומר. ומה שמגביא, מה שנושא האדם עצמו למעלה בשעה שאומרים קדוש קדוש קדוש, דבר זה מפני כי כל קדושה שהוא יתברך נבדל בקדושתו מן התחתונים. זאת אומרת, אנחנו באמצעות ההתרוממות הזאת רוצים לבטא את העובדה, כן, שהוא יתברך נבדל בקדושתו מן התחתונים, ואין לו יתברך חיבור וצירוף עליהם. לכן האדם גם כן, כאשר יאמר קדוש קדוש קדוש, נבדל קצת מן הארץ ומתנסה כלפי מעלה. זאת אומרת, כל המושג קדושה עניינו הבדלה, כן? קדושים תהיו, פרושים תהיו. כל המושג קדושה עניינו הבדלה. האדם גם כן, כאשר הוא אומר קדוש קדוש, במידה מסוימת הוא מבדיל את עצמו מן הארץ, ולכן הוא מתנסה כלפי מעלה. ועוד תקנו, הוא בא לציון לתרגם הקדושה, כן? הוא בא לציון, שם אנחנו מתרגמים את הקדושה לארמית, כמו שאמרו בסוף סוטה, מי שחרב בית המקדש אמר רבה בכל יום כללתו מרובה משל חברו, שנאמר בבוקר תאמר מי ייתן ערב ובערב תאמר מי ייתן בוקר. שואלת הגמרא, אי בוקר, על איזה בוקר אתה מדבר? אילם הבוקר דלמחר מי אדם היווה. איך הוא אומר מי ייתן בוקר? הוא יודע שהבוקר של מחר, הוא אומר, הלוואי שיתנים, כן? אילה עם הבוקר דלמחר, מי אדם היה ואלה דחליף ואזיל, הבוקר שהיה. זאת אומרת, הבוקר שהיה יותר טוב ממה שיש עכשיו. בדיוק.
משום מה שכל יום
ברור. בדיוק. אלא עולם על מה, או שאת הגמרא, אם ככה, אם ככה, שזה כל כך גרוע, כל יום כלילתו מרובה משל חברו, שואלת הגמרא, אלא עולם על מה קי, על מה העולם עומד, מה נותן קיום לעולם? אומרת הגמרא, הסדרה דקדושה ויש מי רבה דאגדת. מה שנותן קיום לעולם זה קדושה טובה לציון, שזה נקרא סדרה דקדושה.
לא הבאתי את השאלה
עוד פעם.
מה הקשר כאילו בין ה...
אמר רבה, וכל יום משחרב בית המקדש, אמר רבה, וכל יום כללתו מרובה משל חברו, שנאמר בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר. והגמר, כן?
אז מה, העולם, על מה העולם עומד אם זה ככה?
אתה שואל מה הקשר בין, לא, הכוונה היא כזאת,
בין מה העולם עומד לבין הכללה שיש בכל יום.
לא, הכוונה היא כזאת, כל יום כללתו מרובה משל חברו, פירושו כל יום המצב נעשה יותר גרוע. כן? אז שואלת הגמרא, אז בכל זאת מה נותן קיום לעולם? אם באמת כל יום המצב נעשה יותר גרוע, כן, זה תהליך, אז מה ייתן לו קיום? מה בכל זאת נותן לו קיום? מצד אחד אתה אומר כל יום
כאילו הוא קיים גם ככה, רק
כן, אבל
קרוע אינסופי, באיזשהו שלב זה צריך להיפסק.
הגמרא מבינה שאם אתה מתאר מצב כזה, זה תהליך, תהליך של כיליון. אז שואלת הגמרא, אז מה בכל זאת ייתן לו קיום? אומרת הגמרא, על מה הוא עומד בכל זאת, מה נותן לו קיום?
זה מעניין, כאילו הגמרא מבינה הרב שהרע לא יכול להיות אינסופי, יש לו מגבלה.
זאת אומרת,
אבל הטוב יש לו, הטוב הוא אינסופי.
לא, זה ברור, אבל הגמרא שואלת, אז מה בסופו של דבר נותן לו קיום? אחרי, אם אתה אומר, אתה מתאר כזה מצב, כזה מצב נורא, אז מה בכל זאת נותן לו קיום? אומרת הגמרא, סדרה דקדושה ויש מי רבה דאגדת, שנאמר ארץ עפתה כמו אופל, כמו אופל צל מוות, ולא סדרים וגומר. האיקה סדרים, זאת אומרת
גם הפסוק, הפשט של הפסוק מדבר על עם ישראל, הרי זה כללה על עם ישראל, הרי זה כללה משחרב בית המקדש.
הגמרא אומרת, אמר רבא, משחרב בית המקדש, יש שם תיאור בסוף, במשנה בסוף סוטה, בגמרא בסוף סוטה יש תיאור של כל הצרות שבאות כתוצאה מחורבן בית המקדש.
על מי הן באות?
על עם ישראל, או על המציאות, לא, אבל המציאות בכלל. על העולם בכלל. כן, העולם בכלל, יש תיאור ש... כן, העולם בכלל. אז שואלת הגמרא, אז בכל זאת מה נותן לו קיום? אז אומרת המראה, מה שנותן לו קיום זה סדרה דקדושה ואמן יש מרבה דאגדת, אמן יש מרבה שאומרים אחרי לימוד. אז הוא מסביר, הוא ביאור זה, כי העולם הזה הוא מקבל מן העולם העליון, ודבר זה אין לו ביטול ולא ייפול תחת הביטול כלל. זאת אומרת, זה היסוד שלמעשה מצאנו אותו בהרחבה בנפש החיים, והמהר"ל אומר אותו כאן, זה האמירה של המקובלים. כל המציאות שלנו קיימת, נמשכת מלמעלה. מה שנותן לה קיום זה עולם עליון. אלא מה? העבודה שלנו כביכול יש לה השפעה למעלה, ומכוח השפע שאנחנו נותנים למעלה יש קיום למטה. אז מה הוא אומר? הוא ביאור זה, כי העולם הזה הוא מקבל מן העולם העליון, את כל השפע שנמצא כאן בא מלמעלה, ודבר זה אין לו ביטול ולא ייפול תחת הביטול כלל, ואף כי חרב בית המקדש אין ביטול אל המדרגה הזאת העליונה, ועל דבר זה קי אלמה, על הדבר הזה עומד העולם, כי כאשר בטל בית המקדש על ידו הייתה ברכה באה לעולם, אבל הנקודה הזאת לא בטלה, עדיין לא בטל דבר זה שהעולם הזה מקבל את החיות שלו מהעולמות העליונים, מן העולם העליון.
אז מה בוטל? כאילו בית המקדש הוא אמצעי,
בית המקדש הוא אמצעי שנמצא כאן, כן, שמזרים חיות לכל המציאות. כשבית המקדש חרב, אז כן,
צריך למצוא מקור אחר, כאילו
עדיין לא נסתלק השפע שיורד מלמעלה. זה דבר, כמו שהוא אומר, אין לו ביטול. גם אם יחרב בית המקדש, זה לא מבטל את השפע שיורד מלמעלה. ועל דבר זה קי אלמה, כי כאשר בטל בית המקדש על ידו הייתה ברכה באה לעולם, אבל עדיין לא בטל דבר זה שהעולם הזה מקבל מן העולם העליון. ולפיכך כאמר דקאי על סדרה דקדושה ואמן יאיש מרבה דאגדת, כי על ידי זה הברכה באה מהעולם העליון לעולם הזה, על ידי זה הכוונה, על ידי שני הדברים האלה, על ידי הסדרה דקדושה ועל ידי אמן יאיש מרבה דאגדת. ובזה לא שייך הפסק כלל, ובשניהם אנו אומרים קדיש לעלם ולעלמי עלמיה, וכן באמן יהי שמי רבה אנו אומרים מבורך לעלם ולעלמי עלמיה, ולא תמצא זה, אומר המהר"ל, בשום שבח בעולם, רק בשני שבחים אלו, בעבור כי אלו שני שבחים באופן מיוחד משבחים הקדוש ברוך הוא מצד שהוא מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. ועל דבר זה העולם עומד ולא היה הפסק.
מברך, לא?
מה?
מברך.
מצד שהוא מבורך, נכון? יש מרבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה.
כי אני מבין, אולי אני טועה, הרי אמרנו שהשפע יורד מהעולם
השפע
העליון,
יורד מהעולם העליון
וזור בית המקדש.
האמת לא, כשיש בית מקדש אז רמת השפע היא דרך בית המקדש,
אבל כשאין בית המקדש,
כשאין בית המקדש אז הוא אומר מה שמקיים את העולם הזה
הקדושה, לא?
כן, אבל איך
השפע באמצעותם,
אז הוא אומר העולם העליון הוא המזרים את השפע לעולם שלנו, וזה דבר זה.
אבל מה האמצעי
מה נותן כוח כביכול לעולם העליון להזרים את השפע? אז על זה כתוב קדושה דסידרה ואמן יהיה שמי רבה מבורך. אומר המהר"ל,
זה התחליף של בית המקדש.
אבל לא, אבל מה?
לא תחליף, אין תחליף. אבל הכוונה זה
הכוונה זה כביכול השבחים האלה שישראל אומרים, כן, יהיה שמי רבה מבורך והקדושה דסידרה, שזה שבח, שבח של הבורא. השבחים האלה כביכול משפיעים על העליונים, ומכוחם העליונים מזרימים חיוך לתחתונים. זה מה שאתה אומר.
בבקשה?
מה
התורה
בהתמודות
חסד?
רגע, נראה. מה?
על שלושה דברים העולם אומר.
אבל אתה רואה שהגמרא אומרת, כנראה שלכל דבר יש תפקיד. הגמרא שואלת, במצב שאין בית מקדש, מה מקיים את העולם? מה מקיים את העולם? אז שאלה טובה מה שאתה שואל. מה הערך של לימוד תורה? מה הערך של קיום מצוות? כנראה שלכל דבר יש תפקיד.
המשנה אומרת.
בסדר, בסדר, אני אומר. אבל הגמרא בסוטה אומרת שמה, הגמרא שואלת, כן? על מה קי אלמה? אל העולם.
יש הבדל. זה קיום העולם גם פה?
כתוב העולם.
לא, אולי פה השפע. ולאו דווקא קיום העולם.
פה זה הצנור בעצם, שמה זה...
אבל את העולם עומד על שלושה אלה, אבל השפע בא באמצעות...
אני לא יודע. צריך לבדוק מה היחס, מה התפקיד של כל אחד ואחד. זה נכון. כתוב על שלושה דברים העולם עומד, ועל שלושה דברים העולם קיים. צריך להבין מה היחס בין כל דבר ודבר.
גם התורה אינו ברית יום העולם.
כן, אבל על כל פנים, הגמרא שואלת, אם כך, כן, אל העולם על מה קי, אם באמת המצב הוא כל כך גרוע, מה נותן לקיום לעולם במצב כל כך גרוע? אומרת הגמרא, אמן יהי שמי רבה דאגדת. לכאורה צריך להבין, הרי אמן יהי שמי רבה דאגדת, פירושו של דבר אמן יהי שמי רבה קדיש, שאומרים אחרי שלומדים אגדה. אז מדובר שלומדים אגדה, ואבל בכן הגמרא לא אומרת בגלל הלימוד של האגדה שזה לימוד תורה, אלא על אמן יהי שמי רבה דאגדת, גם לא אמן יהי שמי רבה בתפילה, אלא אמן יהי שמי רבה של קדיש דרבנן, ככה יוצא.
כן, על ישראל.
כן, זה נקרא אמן שמי רבה דאגדת.
זה מעניין שזה נאמר דווקא על הגדת ולא על לימוד תורה.
אני אומר, זה מה שאני אומר, בעבור כי אילו שני שבחים בפרט משבחים את הקדוש ברוך הוא מצד שהוא מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, ועל דבר זה העולם עומד ולא היה הפסק לזה מה שמקבל עולם הזה מן העולם העליון. ומכל מקום, כיוון שבטל בית המקדש שעל ידו באה ברכה לעולם, והוא היה צינור להביא הברכה כמו שידוע, לכך אין הברכה מצויה כל כך. ומכל מקום, שאתה שואל מכוח מה העולם קיים, אז התשובה היא בזכות שני השבחים האלה. כי לשון זה, ועל זה תקנו אילו שני שבחים, אומר המהר"ל, ועל זה תקנו אילו שני שבחים בפרט בלשון הארמית, לא בעברית. כי לשון זה אינו לשון מיוחד, שאינו מכלל 70 לשונות המיוחדים לכל אומה ואומה לשון אחד. וכבר ביארנו דבר זה בפרק בעשרה מאמרות, גם בהרבה מקומות. ומפני כי השבח הזה הוא מגיע עד העולם העליון, והוא כולל הכל, הוא בלתי מיוחד. עוד פעם, מפני כי השבח הזה הוא מגיע כביכול עד העולם העליון, והוא כולל הכל. מה הכוונה? יש שבחים שהם מיוחדים למציאות מסוימת, יש שבחים שהם כוללים את הכל, וכמו שהוא מגדיר כאן, שבח שאיננו מיוחד לאיזושהי מדרגה מיוחדת, כולל את הכל. השבח הזה הוא מגיע עד עולם העליון והוא כולל הכל, הוא בלתי מיוחד. לכן ראוי שיהיה בלשון שאיננה מיוחדת. 70 לשון, כן, זה לשונות מיוחדות, לכל אומה יש את הלשון שלה. ארמית, אומר המהר"ל, זה לשון שאיננה שייכת ל-70 הלשונות. כן? היא לא מיוחדת. 70 לשונות, הכוונה לכל אומה ואומה יש לשון מיוחדת.
מה, היא שפה בינלאומית, אספרנטו? מה?
לא, אז הפירוש הוא, לא, הכוונה היא,
היא לא שייכת לה.
אין לה שייכות לאומה מיוחדת.
אז מי דיבר? כי זה לפני הפלגה.
אין לה שייכות לאומה מיוחדת. יש לשונות.
הפלגה הייתה, אז רגע, היא השפה שדיברו בה לפני.
בזמן הפלגה נתפלגו הלשונות, כן?
והארמית הייתה קודם.
מה?
אז הארמית הייתה קודם.
המקוזרי אומר שהעברית הייתה קודם. העברית זה השפה הראשונה. הלשון שבה דיבר אדם הראשון זה עברית.
עברית, לשון הקודש, אוקיי. אז מה זה ארמית עכשיו?
אני לא יודע, רק המהר"ל אומר, ארמית היא יוצאת דופן מהבחינה הזאת שהיא לא שייכת לארמית. אומה מיוחדת.
אז איפה היא הייתה לפני דור?
אני לא יודע. רק כל לשון, יש מושג שנקרא 70 לשונות. יבוא מישהו וישאל, אנחנו מכירים יותר שפות בעולם? זה לא משנה. אנחנו מדברים על, כמו שאנחנו מדברים על 70 אומות. יבוא אדם ויגיד, יש 150 אומות, 200 אומות, זה לא משנה. יש 70 אומות, הפירוש הוא כשאתה מדבר על אומות, אתה מדבר על משהו ששייך לבסיס המציאות של העולם. אז כמו שיש 70 אומות, יש 70 לשונות. עכשיו אומר המהר"ל, אבל הלשון הארמית היא איננה לשון שמיוחדת לאומה, היא כללית, היא לא מיוחדת לאומה מסוימת, היא לשון שאיננה מיוחדת לאומה מסוימת. הוא אומר, וזוהי הסיבה שאת השבח הזה, שהוא שבח כולל, הוא לא מיוחד למדרגה מסוימת, אנחנו אומרים בלשון הארמית. זה מה שהוא אומר. בבקשה.
נראה לי שלמדנו ביחד בפרצח ישראל שהארמית הם קיבלו אותה בסיני, הלשון העברית, לשון הקודש, זה שפה שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, מיוחד לעם ישראל, אבל הארמית זה שפה שבין הקדוש ברוך הוא לכל העולם.
יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אני אומר, הנקודה שהוא רוצה להסביר שהיא לשון כללית. אז עוד פעם, ועל זה תקנו אלו שני שבחים בפרט בלשון הארמית, כי לשון זה אינו לשון מיוחד, שאינו מכלל 70 לשונות המיוחדים לכל אומה ואומה לשון אחד. וכבר ביארנו דבר זה בפרק בעשרה מאמרות, גם בהרבה מקומות, ופני כי השבח הזה הוא מגיע עד עולם העליון, הוא כולל הכל, הוא בלתי מיוחד. וכך ראוי שיהיה בלשון שאינו מיוחד, ואינו ראוי שיהיה בלשון הקודש, שהוא מיוחד לישראל, שהם קדושים. אינו ראוי, אומר, שיהיה השבח הזה בלשון הקודש, כן? כי לשון הקודש זה לשון מיוחדת, היא מיוחדת לישראל, שהם קדושים. ובעווננו נתבטלה הקדושה. ולכך אין הברכה באה על ידי קדושה שבתפילה שנתבטלה. מעניין, אתם שומעים? הרי אתה אומר קדושה גם בתפילה. אומר לא, בעווננו נתבטלה הקדושה, ולכך אין הברכה באה על ידי קדושה שבתפילה שנתבטלה. אבל לשון תרגום שהוא לשון בלתי מיוחד, כאשר אומרים בזה הלשון מקבל העולם הזה מן העולם העליון שמאיתו הברכה הוא משפיע את השפע והקיום והבן זה, וכן שאר הלשונות כולן הן מיוחדות, לשונות מיוחדות לכל אומה ואומה חוץ מהלשון הארמית, ודברים האלו מופלגים ועמוקים מאוד מאוד.
זאת אומרת, יש מעלה.
זאת אומרת,
ארמית לא דיברה אומה מסוימת?
ארמית, ככה יוצא. היא לא אחת מ-70 הלשונות. זה יכול להיות שכן דיברה, אבל היא לא... עוד פעם, הסברתי, המושג 70 אומות, והמושג 70 לשונות, זה מושג. זה לא שאתה... אמרתי, יכולות להיות היום 200 אומות, אבל בחלוקה האנושית, חז"ל אומרים, יש 70 אומות, לא יותר. אותו דבר, יש 70 לשונות, שלכל אומה מאותם 70 אומות, יש לשון שלה. עכשיו, יכול להיות שיש לשון שהיא, כמו שהוא אומר, היא לא מיוחדת לאומה. היא לא נחשבת כשפת אומה, היא שפה שדיברו איתה, אבל היא לא נחשבת, היא שפה, כמו שהוא אומר, היא לשון כללית, לשון כללית.
עכשיו יש מעלה לארמית שאין בעברית.
מה?
יוצא שיש מעלה לארמית.
כי המעלה של הארמית שאין בעברית, כי העברית היא מיוחדת, הוא אומר. והארמית היא לא מיוחדת, במקום שנדרש.
כשבית המקדש חרב.
נכון.
לא בא לכתחיל, בדיעבד.
כן.
אז לשון הקודש לא עובדת, אז זה מה שנשאר.
למה לא עובדת? למה לא...
כי בית המקדש חרב.
כי בטלה הקדושה. הנה אומר, ואינו ראוי, לכך ראוי שיהיה בלשון שאינו מיוחד, ואינו ראוי שיהיה בלשון הקודש, מדוע? כי לשון הקודש היא מיוחדת לישראל שהם קדושים. ובעווננו נתבטלה הקדושה.
נכון.
ולכך אין הברכה באה על ידי הקדושה שבתפילה שנתבטלה. אבל לשון תרגום שהוא לשון בלתי מיוחד, כאשר אומרים בזה הלשון מקבל העולם הזה מן העולם העליון שמאיתו הברכה והקיום והבן זה. וכן שאר הלשונות כולם הן מיוחדות חוץ מלשון ארמית, ודברים האלו מופלגים ועמוקים מאוד מאוד. ויראה מה שאמר יש מי רבה דאגדת, אז אמר, עמדנו כבר מה זה דווקא דאגדת, מפני כי ראוי שבח זה. אמרנו הרי בתפילה אתה גם כן אומר קדיש, ואתה אומר יש מי רבה. מה ההבדל בין יש מי רבה דאגדת לבין יש מי רבה שאומרים בתפילה באמירת קדיש, נכון? אז הוא אומר ויראה מה שאמר יש מי רבה דאגדת מפני כי ראוי שבח זה להגדה ביותר מן התפילה, משמי שכאשר באים להתפלל אין אספה זו, כשנאספים להתפלל אין אספה זו רק להתפלל על צורכו, על הצרכים, אתה מתפלל על הצרכים. ועוד כי התפילה היא שייכת גם כן ביחיד כמו ברבים, אדם יחיד גם כן יכול להתפלל, כן? באמת יש מעלה לתפילת רבים, אבל גם אדם יחיד יכול להתפלל. ולכך אף אגב דעה והתפילה ברבים אין זאת אסיפה לכבוד השם יתברך, אבל האסיפה והקיבוץ כדי לשמוע הדרשה, לדעת חוקי השם ותורתו, דבר זה הוא כבוד השם יתברך. את אומר דבר מעניין, תפילה עניינה בקשת צרכים, בקשת צרכים, והיא שייכת גם כן ביחיד כמו ברבים. אז הוא אומר גם כשהתפילה ברבים זה לא מוגדר כאסיפה לכבוד השם, אבל האסיפה והקיבוץ כדי לשמוע הדרשה, לדעת, כן, לימוד תורה, לדעת חוקי השם ותורתו, דבר זה הוא כבוד השם יתברך.
כאילו זה לשם השם נטו, בתפילה יש נגיעות
כבוד השם, כבוד השם מדגיש כבוד השם. ועוד הרי התורה היא מעולם העליון, ועל ידי אמן יש מי רבה שאומרים אחריה מביא הברכה מהעולם העליון. יש שייכות, כמו שהוא הסביר, הברכה מגיעה מהעולם העליון, והתורה היא גם כן מהעולם העליון, להבדיל מתפילה. תפילה זה מלמטה למעלה, לא מלמעלה למטה בכלל, לעומת תורה שהיא מלמעלה למטה. כן, היא מהעולם, כמו שהוא אומר.
אנחנו אומרים אבל תפילה צורך גבוה.
מה?
אנחנו גם אומרים אבל תפילה צורך
גבוה. תפילה זה כמו קורבן. צורך גבוה זה כמו שקורבן הוא צורך גבוה, אבל מה הכוונה צורך גבוה? אתה בתפילה מקריב, אבל גם קורבן זה מלמטה למעלה, זה לא מלמעלה למטה, נכון? אז הוא אומר, ועוד הרי התורה היא מהעולם העליון, ועל ידי אמן יהי שמי רבה שאומרים אחריה מביא את הברכה מהעולם העליון. כלל הדבר, כי כאשר היה המקדש בעולם, באה הברכה לעולם בשביל בית המקדש. הכוונה היא לא בשביל אלא דרך, כמו שאמרנו, כמו שהוא הסביר קודם, צינור. בית המקדש הוא צינור, וגם על ידי הקדושות שהם שלוש אין הברכה באה לעולם, רק העולם קיים על ידי אמן יהי שמי רבה דאגדתא וסדרה דקדושה בהם העולם מקוים, שעל ידם הברכה באה מעולם העליון, והבן הדברים האלו כי הם דברים עמוקים. כן,
אז הוא הסביר למה, מה מיוחד באמן יהי שמי רבה של הקדיש אחרי הלימוד, אבל מה מיוחד
בקדושה דה סידרה? אז הוא אמר הארמית, הקדושה דה סידרה. אפשר לקרוא את זה רגע אחד,
למרות שזה בתוך התפילה,
אבל האמירה הזאת היא שבח, שנאמר בארמית, ובזכות אותו שבח יורדת הברכה. גם השבח הזה וגם השבח של יהי שמי רבה, שניהם בארמית.
רגע, אבל הארמית זה תרגום מהעברית.
לא משנה, אבל זה ארמית. הוא אומר, והוא הסביר למה, כי ארמית זה לשון כללית, ובשבח הזה, באמצעות השבח הזה, אנחנו כביכול מתעלים, נוגעים בעולם העליון, כמו שהוא הסביר. כן, זה יוצר מגע. האמירה שלנו יוצרת מגע בעולם העליון, שמכוחו כביכול יורד השפע למציאות, אחרי שבית המקדש לא קיים.
הארמית תמיד הייתה כתובה
בשפת העברית?
עוד פעם?
הארמית
תמיד
כתבו אותה עם א' ב' העברי? הרי רואים שבתורה היה ארמית, הרי יש מילים בתורה, יגר סעדותה, יש מילים בתורה שכתובות ארמית.
זה עולה ביחד.
כן.
מדוע הברכה באה על ידי הקדיש?
אמרנו הקדיש, הכוונה יהי שמי רבה דאגדת.
כן,
אז הוא הסביר, משום שהקדיש הזה קודם כל הוא הסביר, האמירה של יהי שמי רבה זה שבח שמגיע, יש לו מגע משפיע על העולם העליון, וכשהוא נאמר בארמית אז המעלה שלו היא שהוא כללי, הוא לא מיוחד, וכיוון שהוא לא מיוחד הוא כולל את הכל, כיוון שהוא לא מיוחד הוא מסוגל לכלול את הכל, וזה נותן לו אפשרות של מגע בעולם העליון שדרכו, מכוחו, יורד השפע למציאות. זה הוא הסביר.
ובבית המקדש היינו מוצאים גם את שתי הפנות הללו?
בבקשה?
בבית המקדש.
לא, ההפך, הוא אמר שכשהיה בית המקדש, וככה משמע בגמרא גם, לא היה צורך בכך. כשיש בית מקדש, יש לך את הצינור שדרכו מוזרם השפע למציאות, מכוח בית המקדש. בית המקדש עצמו, הוא מזרים את השפע למציאות. כשבית המקדש עומד על טילו, אז השפע למציאות יורד דרכו.
כן, אבל האם זה בגלל שבתוכו גם כלולות שתי הבחנות הללו?
לא כתוב. לא. משמע בגמרא שהתפקיד של השבחים האלה מתעורר כביכול שאין בית מקדש. ככה משמע. ובפרק כל כתבי בשבת קי"ט אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אל תקרא שומר אמונים אלא שומר אמינים, אלא שאומרים אמן. מהי אמן? שואלת הגמרא. אל מלך נאמן, זה ראשי תיבות, מה ימין? אל מלך נאמן, פירוש בכל כוחו התוספות מביאים שני פירושים, בכל כוחו הכוונה היא כפשוטו בכל רם, ויש מי שמפרש הכוונה בכל כוחו בכוונה מלאה, נכון? ולמעשה אנחנו אומרים צריך את שני הדברים. הכל אם הוא אומר פירוש בכל כוחו כמשל, ואז הוא אומר המהר"ל, ואין הפירוש בכל כוחו היינו בכל רם, אם כן היה לו לומר בכל רם, גם אין פירוש בכל כוונתו. אז הוא שולל את שני הפירושים שהביא התוספות, גם אין פירוש בכל כוונתו, שהוא היה צריך להגיד בכל כוונתו, רק פירוש בכל כוחו, הכוונה היא ולא בשפה רפה, רק בחיתוך שפתיים לגמרי. מעניין, מעניין.
מה? דמיין כזה כאילו
רק פירוש בכל כוחו ולא בשפה רפה, רק בחיתוך שפתיים לגמרי. אז למה? מה הקשר? אז הוא אומר, ומפני שאמר שפותחים לו שערי גן עדן, וכל פתיחה הוא דבר שהוא סגור ונעול, ולכך אל דבר זה שיהיו נפתחים לו כביכול שערי גן עדן, דבר שהוא סגור בוודאי, כי לדבר זה צריך כוח. ולפיכך אמר ישלק איש כל העונה אמן בכל כוחו, כי אז נפתח לו דבר שהוא סגור כאשר עשה בכל כוחו. וכן מה שאמרו, אז מה הוא רוצה להגיד? זאת אומרת, מה הפירוש נפתחים לו שערי גן עדן? ודאי שאין הכוונה, אין הכוונה כפשוטו, אבל גם אם זה לא כפשוטו, הוא אומר הפירוש הוא יש פה צורך בפתיחה. האדם הזה באמירת יהי שמי רבה הוא צריך לפתוח, ופתיחה היא צריכה, הפתיחה של שערי גן עדן דורשת כוח, זה לא כוח גשמי, אבל כמו שהוא מסביר צריך חיתוך, לא בשפה רפה, חיתוך שפתיים לגמרי. ולפיכך אמר יש לקיש כל העונה אמן בכל כוחו, כי אז נפתח לו דבר שהוא סגור כאשר עשה בכל כוחו. וכן מה שאמרו העונה אמן יהי שמי רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו, זה מפני שצריך קריאה לגזר דין, קריאה לגזר דין, זאת אומרת הפירוש הוא ביטול של גזר דין, רואים שהגמרא קוראה לזה קריאה, קוראים לו גזר דינו, וכל קריאה צריכה כוח. ומה שכתב
אותו, הוא מדבר כפשוטו, זאת אומרת כוחו,
לא, הוא לא מדבר כפשוטו, אבל הוא מסביר, הוא רוצה לדייק בלשון. הגמרא אומרת בכל כוחו, הגמרא אומרת בכל כוחו, אז הוא אומר בכל כוחו נדרש בגלל שיש לך עסק עם דברים שדורשים כוח. מה המשמעות של הכוח הזה? זה פרשה אחרת, אבל כיוון שיש לך עסק עם דברים שדורשים כוח, הוא אומר כמו במציאות רגילה כשיש שער נעול צריך כוח לפתוח אותו, במציאות רגילה כשיש צורך לקרוע איזה דבר צריך כוח כדי לקרוע את הדבר, צריך כוח כדי לקרוע את הדבר, זה במציאות רגילה. אז לכן הגמרא משתמשת בביטוי בכל כוחו, גם כשהיא מדברת על קריאת גזר דין וגם כשהיא מדברת על פתיחת שערי גן עדן. מה המשמעות של הדברים? אז אומר המהר"ל, המשמעות היא לא בכוח פיזי כמו שהוא אומר,
החיתוך
אז הוא אומר חיתוך המילות כמו שהוא אומר, כן?
אתה יודע, אצל הספרדים זה פירוש אחר.
שמה?
לזה אומרים לעלמי עלמיה, כדי להשלים כף חת תיבות.
מה פירוש?
שזה כנגד כוחו.
כוח.
כוח. זה הפירוש, כי למה ספרדים ממשיכים את ה... לא מפסיקים,
הם אומרים, אחרי שאומרים אמן, הם ממשיכים, התברך והשתבח והתפאר והתרומה והתנשא עד אמן, כדי להשלים את המילים, כן? אז עוד פעם, ולפיכך אמר יש לוקיש כל העונה אמן בכל כוחו, כי אז נפתח לו דבר שהוא סגור כאשר עשה בכל כוחו. וכן מה שאמרו העונה אמן יהי שמי רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו, זה מפני שצריך קריאה לגזר דין, וכל קריאה צריכה כוח. ומה שכתב פותחים לו שערי גן עדן, לפי שהעונה אמן אחר המברך, נכנס במעלה עליונה, וכמו שהתבאר בסמוך. ולפיכך אמר פותחים לו שערי גן עדן, כלומר שפותחים לו שער חדש, והשכל מחייב זה, כי הברכה אשר מברך האדם אין הברכה מצד השם יתברך שהוא מאמין בו, כי הכל יכול. עוד פעם, והשכל מחייב זה, כי הברכה אשר מברך האדם אין הברכה מצד השם יתברך שהוא מאמין בו, כי הכל יכול. רק שאמר שכך פועל השם יתברך. אני חושב שאני אסביר מה שאני חושב, מה הוא מתכוון לומר. האדם אומר ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, מה הוא מתכוון לומר? מה זה ברוך אתה השם?
הוא מתאר את המציאות והוא לא מתאר את השם.
זה מה שהוא אומר. אז זה מה שהוא אומר, אין הברכה מצד השם יתברך שהוא מאמין בו.
מצד מה הוא אומר את זה?
כי הכל יכול, הכל יכול, רק שאמר שכך פועל השם יתברך.
רגע, אז בעצם הוא רוצה לומר, הוא רוצה למנוע צמצום.
כשאתה אומר הגדרה, בדיוק, הגדרת מציאות, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, הכוונה היא השפע יורד למציאות ממך. הוא מציין מציאות, זה מה שהוא רוצה לומר, הוא מציין מציאות. אז הוא אומר, והשכל מחייב זה, כי הברכה אשר מברך האדם אין הברכה מצד השם יתברך שהוא מאמין בו, כי הכל יכול. רק שאמר שכך פועל השם יתברך. אז זה ביחס למברך. המברך אומר כך פועל השם יתברך, אבל העונה אמן שאמר שכך הוא מצד השם יתברך שהוא מאמין בו יתברך שהוא כל יכול. וכיוון שהוא מצד השם יתברך שהוא מאמין בו לדבר זה, אין קץ ותכלית, כי אמונתו בו יתברך שהוא כל יכול ואין לו קץ. זאת אומרת, הוא רוצה
להגיד שאמן יותר גדול מהמברך.
זה גמרא, הגמרא אומרת גדול העונה אמן יותר מן המברך. אז הוא מנסה להסביר מה הכוונה. כשהמברך מתייחס אל מציאות קיימת שהיא יכולה מצד עצמה להיות מוגבלת, הוא לא מדגיש את האינסופיות. לעומת זאת, כשאדם אומר אמן, אז מצד העונה אמן יש הדגשה של אי ההגבלה. עם מברך במחינה מסוימת מגביל, הוא מתייחס אל מציאות מסוימת. אתה אומר ברוך אתה השם המוציא לחם מן הארץ, ברוך אתה השם המוציא לחם מן הארץ. התייחסת למציאות ואמרת השפע שבא שמתגלה במציאות הזאת הוא ממך, כן? השפע שמתגלה במציאות הזאת הוא ממך. זה שעונה אמן, כן? אומר המהר"ל, הוא לא מוגבל, המברך יגביל, כן? לא בגלל שהוא רצה להגביל, כי זה מה שהוא צריך לעשות, אבל העונה אמן, אני אקרא את זה בפנים.
אבל במה אנחנו רואים את זה באמן עצמו?
מה? רגע, זה שאני רוצה לראות, רגע אחד. עוד פעם. והשכל מחייב זה, כי הברכה אשר מברך האדם אין הברכה מצד השם יתברך שהוא מאמין בו, כי הכל יכול. זאת אומרת, בברכה אני מבין שאתה לא מדגיש את המברך שמברך את הברכה, לא מדגיש את הנקודה הזאת שזה מצד השם יתברך שהוא מאמין בו כי הכל יכול. רק כשאתה מברך אתה מציין מציאות מסוימת, כך פועל השם יתברך. אבל העונה אמן שאמר שכך הוא מצד השם יתברך שהוא מאמין. הרי מה זה אמן? הוא הסביר, אל מלך נאמן, אל מלך נאמן. אמן, אז הוא הסביר שהכוונה היא הענייה של האמן, יש בה אישור, אבל האישור הוא מצד הבלתי מוגבלות של הבורא. כשהעונה אמן לא, כשהוא שומע את הברכה, הברכה מתייחסת כמו שאמרנו אל מציאות מסוימת פרטית, אבל העונה אמן אומר, הרי אמן, מה ברוש אמן? אני, זה נכון מה שאתה אומר, אני מאשר, אבל האישור נובע מצד מה? מצד שהוא אל, מצד שהוא מלך, מצד שהוא נאמן. אז האמירה הזאת היא מציינת את אי המוגבלות של הבורא. זה מה שהוא רוצה לומר. אני אקרא את זה עוד פעם בפנים. אבל העונה אמן שאמר שכך הוא מצד השם יתברך, שהוא מאמין בו יתברך שהוא כל יכול. וכיוון שהוא מצד השם יתברך שהוא מאמין בו לדבר זה, אין קץ ותכלית, זה אין סופי, כי אמונתו בו יתברך שהוא כל יכול ואין לו קץ ותכלית.
מה הפירוש של נאמן פה, אל מלך נאמן?
אל מלך נאמן. מה, אתה שואל מה המשמעות של אני נראה אולי
חכה
רגע נראה אולי הוא יסביר רגע אחד. כלל הדבר, כי האמונה בו יתברך מצד עצמו שמאמין בו, אבל מה שאמר המברך רצה לומר שהוא פועל דבר זה בלבד. כמו שהסברנו, המברך מציין פרט המוציא לכם מן הארץ, בורא מיני מזונות. אין הדגשה של היכולת האינסופית של הבורא. לעומת זאת, העונה אמן מביא לידי ביטוי את היכולת האינסופית של הבורא. בגלל שהוא כל יכול, אני מאמין במה שאתה אומר, אבל אני מדגיש, כן? זה מה שהוא רוצה לומר. אבל מה שאמר המברך רצה לומר שהוא פועל דבר זה בלבד, ואבן זה מאוד, ותבין כי דווקא גן עדן ראוי אל מי שעונה אמן. כי מי שיש לו אמונה חזקה בו יתברך, הוא כמו... זה לכאורה... מה?
לכאורה בן אדם יכול להסתובב ולהגיד אמן 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 בלי קשר לשום ברכה.
לא...
לא, למה? כי הרבה יותר כללית.
לא.
ומה אתה אומר? אתה אומר שכאילו...
זה נכון.
מי שמברך, הוא מברך על משהו שהוא ספציפי.
נכון.
אבל אתה כשאתה עונה אמן, אתה אומר... לא בגלל, זאת אומרת, הוא כל יכול, אני רק מאשר שבמסגרת הכל יכול שלו, הוא גם כאילו משברך.
אני מתייחס למה שאתה אומר. ההפך, הגמרא הרי אומרת שאם אדם יגיד אמן, אמן יתומה או אמן חטופה, לא טוב. צריך להיות אמן שמופנה לדבר, בעל כביכול להשלים.
כן, אבל אני אומר, כשאני אומר עכשיו סתם אמן, הכוונה, אני אומר, הקדוש ברוך הוא כל יכול. בלי שזה יחול על איזה משהו מודר.
נכון. אבל רואים שעניית, אז זה נכון מה שאתה אומר. באמת אדם יכול להגיד אין מלך נאמן.
ושהכל נהיה בזברו.
אבל אין מלך נאמן.
כן, אני אומר, אבל חזל תקנו שיש צורך לומר אמן על ברכה. זאת אומרת, מצד אחד המברך, מצד אחד הם תקנו ברכה. אדם צריך לברך, זאת אומרת להתייחס אל המציאות הפרטית, לא לדבר באופן כללי. אתה רוצה, אתה נהנה מאיזשהו דבר, או אתה עושה מצווה, אתה צריך להתייחס אל המציאות הפרטית שאתה עכשיו נמצא בה. אבל לכן אומרים חז"ל, גדול העונה אמן יותר מן המברך. את המברך תקנו שהוא התייחס למציאות הפרטית שהוא הולך לבצע. אבל העונה אמן הוא אומר אני מאמין ומאשר שהוא מאמין למה שהמברך אמר, אבל האמונה שלו במה שהמברך אמר היא תלויה בנקודה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר כללית. הרבה, כן? זה מה שאומר המהר"ל.
אז הרב, שהכל נהיה בדברו זה גם...
הכל. שהכל נהיה בדברו, אתה מתייחס, אתה אומר שהכל נהיה בדברו. כל מה ש...
מה?
לא, אבל זה מתייחס למה שנהיה. אתה מתייחס למה שנהיה. למה שנהיה, שהכל נהיה בדברו. אבל בא עונה אמן ואומר אני מאמין בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין סופי, בלתי מוגבל, כל יכול. כן, זה מה שהוא אומר. ואבן זה מאוד, ותבין כי דווקא גן עדן ראוי אל מי שעונה אמן. כי מי שיש לו אמונה חזקה בו יתברך, הוא כמו עכשיו אנחנו מבינים מה זה נאמן. כן, הוא כמו יתד תקוע במקום נאמן אשר אין לו שינוי כלל. המילה נאמן היא מבטאת תוקף, חוזק. כן, יתד תקועה, כן, הוא כמו יתד תקוע במקום חזק.
אשר... זה ביטוי נאמן.
כן, כן.
שומרים היום, כן. שמים כסף אצל נאמן.
אשר אין לו שינוי כלל, כי זהו עניין אמונה בו יתברך. הוא אומר, מה זה אמונה? אמונה זה תוקף. המילה, כן? ומצד שהוא מאמין בו יתברך, הוא תקוע במקום נאמן. אתה מבין? אדם מאמין בקדוש ברוך הוא. אז כשאני מאמין, אני למעשה תקעתי את עצמי במקום התוקף, במקום החוזק. ובזה ראוי שיכנס לגן עדן, אשר שם ארזי הלבנו, אשר נטע השם יתברך בחוזק. ושם ייכנס בעל המנה, כי ראוי שיהיה מקומו ומדרגתו שמה על ידי האמונה, כאשר ידוע למשכילים. ועוד ראוי שיפתחו לו שערי גן עדן, כי באמונה ימצא ההנחה. שמפני אמונתו הוא בוטח בו יתברך. ולכן לא יימצא אצלו צער. לכן לא יימצא אצלו צער, רק הנחה, הנחה במובן של שלווה, נחת. הוא לא מצטער. כשאדם יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא תמיד בטוח, הוא תמיד במצב של נחת.
רגוע.
מה?
רגוע.
רגוע. כי הוא נמצא תחת כנפיים של מי שיכול לסמוך עליו. זה נקרא אוהל בליצן. חוזק, כן? זה נקרא אמונה. ולכן לא יימצא אצלו צער, רק הנחה. נחת הכוונה, במה שהוא מאמין בו בכל ליבו. וזה שאמרו, כל מי שעונה אמן בכל כוחו שמאמין בו יתברך בכל ליבו, אז מתחדשת אליו ההנחה, ההנחה הכוונה הרוגע, הנחת. ופותחים לו שערי גן עדן אשר בו ימצא האדם נחת רוח, ואין צער שם, ורחנו בזה במקום אחר. עד כאן.